שלום. אחת הבעיות המדוברות ביותר היום זאת המצוקה הגדולה בתחום ההיכרויות. הבנים מרגישים אותה, ועוד יותר מזה הבנות, שאין הצעות, פשוט אין הצעות. השאלה הגדולה אם יש משהו לעשות בעניין, האם חייבים לחיות עם זה ולהמשיך להתפלל ולקוות לטוב, או שיש משהו שגם אנחנו יכולים לעשות כדי לשנות את המצב הזה. אני רוצה להקריא לכם איזשהו מכתב שקיבלנו בחברים מקשיבים, שמתאר קצת את התחושות ואת המצוקה של בחורה שנמצאת במצב הזה, ולאחר מכן הייתי רוצה להציע כמה רעיונות שאולי יוכלו לעזור קצת לשנות את המצב. שלום, אני בחורה בת 24, וכבר כמעט 3 שנים משתוקקת להכיר את האיש איתו אבנה את חיי. נפגשתי עם כמה בחורים עד היום וזה לא הסתדר. אבל כבר 4 חודשים לא יצאתי אפילו פעם אחת. ועיקר הבעיה זו כמות ההצעות שלי שנמוכה יותר ממפלס הכנרת. אני כבר כמעט מיואשת. איך אמצא את הנסיך שלי אם לא יוצא לי להיפגש אפילו עם סתם צפרדים? אי אפשר לטעון שאני בררנית כי אין לי אפילו ממה לברור. האם יש דרך לייצר הצעות? מהמכתב הזה, והוא לא היחיד, עולה הרבה כאב, ואין ספק שחלק מהאשמה מוטל על הכתפיים שלנו. כל אותם אנשים, נשואים או שלא, שנמצאים בסביבה של אותם רווקים שמחפשים, ולא עושים מספיק בשביל לסייע להם. זה פשוט לא יאמן כמה רווקים ורווקות מדהימים מסתובבים בינינו, ועדיין לבד. אצל הבנות המצוקה הזאת יותר מורגשת, בין השאר בגלל שמקובל להציע קודם כל לבחור, ורק שנותן תשובה חיובית לגשת עם זה לבחורה. כך שיכול להיות הרבה פעמים שיחשבו על כל מיני רעיונות בשביל איך יציעו לבחור, והוא תפוס והוא לא יכול ולא כרגע, ואת לא תדעי על זה בכלל, ואת חושבת, אף אחד לא חושב עליי, אף אחד לא מתייחס. בכל אופן, השאלה הגדולה היא מה אפשר לעשות. האם יש דרך לשנות את המציאות העגומה והיבשה הזאת? אני רוצה להציע 6 כיוונים שאפשר להשתדל דרכם, ואני אשמח לעוד רעיונות והצעות, אתם יכולים להגיב, להוסיף עוד מניסיונכם האישי. הדבר הראשון, קראתי לו הפצות. זה נכון, כולם יודעים שאת רווקה ושאת מחפשת, ואף על פי כן חשוב להגיד את זה, ואחרי כמה זמן להזכיר את זה שוב, ועוד פעם ועוד פעם. למי? לחברות נשואות, לרבנים שאת מכירה, בפרט לכל מיני אנשים שיש להם זיקה לסוג של הטיפוס שאת מבקשת להכיר, מישיבה מסוימת, מאוניברסיטה. יש הרבה חבר'ה שהמחסום של הבושה עוצר אותם מלפנות למישהו ולהזכיר את עצמנו. ויש כאלה שיש להם מחשבה מוטעת שאם היה להם איזה הצעה הם בטח היו פונים אליי. המציאות מוכיחה שהדבר הזה פשוט לא נכון. יש כאלה שבטוחים שבחורה מעולה כמוך בטוח מוצפת בהצעות והיא לא צריכה את ההצעה שלי. דרך אגב, גם אם יש לה 15 הצעות, זה טוב מאוד לקבל עוד אחת ועוד אחת. מי יודע, אולי דווקא זאת כאן נמצא אותו אחד שאת מחפשת. אי אפשר לדעת מאיפה תבוא הישועה. אבל מעבר לזה צריך לזכור שהרבה מהאנשים עסוקים, טרודים, שקועים בעניינים שלהם, בעבודה, בילדים, בכל מיני דברים. ובאמת, בלי כוונות רעות, עם הרבה כוונות טובות, אבל העניין הזה נשכח. יכול להיות אפילו ששלשום חשבו על מישהו בשבילך, התכוונו להרים טלפון, ופתאום מישהו התקשר והיה פה והיה שם, ופרח מזיכרונם. היה לי חבר רווק שפעם בחודש, הוא היה מקפיד לשלוח לי אס-אמס, להזכיר את עצמו, ואני מתאר לעצמי שלא רק אני הייתי ברשימת התפוצה שלו, תזכורת קטנה. שלום, יוני, יש לך אולי איזה רעיון חדש ומעניין בשבילי. לא תאמינו כמה אני הערכתי אותו על הדבר הזה שהוא עשה, ותמיד הייתי מקדיש כמה דקות לחשוב, אולי שזה מישהי חדשה שהכרנו, שאפשר להציע, שיכולה להתאים בשבילו. אם פגשת איזה מכרה ברחוב ואמרה לך, וואו, זה יופי שנפגשנו, בדיוק חשבתי שלשום על איזה בחור בשבילך, אני צריכה להתקשר לבדוק אם הוא פנוי. אם עברו 2 יום והיא לא התקשרה, אל תחכי, תרימי אליה את בעצמך טלפון ותתענייני מה קורה. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, אני קורא לזה הצעות חוזרות. נכון, זה דבר פשוט מכדי שיהיה צריך להגיד אותו, ואף על פי כן אני אומר, כל בחור שנפגשתי איתו וזה לא יסתדר ביניכם, אוטומטית את מיד פותחת את הפנקסים, פותחת המחברת וחושבת למי הוא מתאים מהבנות שאני מכירה. שלושה דברים טובים יכולים לצאת מהסיפור הזה. האחד, לכי תדעי, אולי הם יתחתנו בסוף, וגם אם לא, אולי היא תציע לו מישהי אחרת שתתאים לו, וזה ייגמר מתחת החופה. וזה פשוט קרה באינסוף מקרים, בהחלט שווה לנסות. דבר שני, אין ספק ששניהם, גם הבחור וגם הבחורה, ירגישו איזה מחויבות כלפייך, וגם הם יחשבו עלייך ויציעו לך הצעות. ודבר שלישי, ריבונו של עולם, הוא רואה מלמעלה את כל ההשתדלות והטרחה שאת עושה בשביל אחרים ואחרות, וכבר אמרו חז"ל שהמתפלל על חברו הוא נענה תחילה. כיוון שלישי, אני קורא לו עשה זאת בעצמך. אם נתקלת באיזה בחור שמצא חן בעינייך בבית הכנסת, באירוע, בחתונה של חברה, אל תתביישי. אין שום פסול בזה אם בחורה יוזמת את הקשר. למשל, ככה עשתה אביגייל ביחס לדוד המלך, היינו בשמואל א', פרק כ"ה פסוק למד א'. צריך למצוא את הדרך לעשות את זה בצורה חכמה וצנועה. בדרך כלל הדרך היותר טובה זה לברר דרך צד שלישי שמכיר את הבחור, האם זה באמת בכיוון שלך, זה מתאים לך, האם הבחור פנוי ומעוניין, ואם כן, ללכת על זה. אבל בהחלט אין בושה ליזום, זאת מצווה מאוד גדולה, מטרה מקודשת, תרתי משמע וכל האמצעים קשרים. זה גם מה שמוביל אותי אל הדבר הבא, שקראתי לו שדחנית. גם רשת האינטרנט פותחת בפנינו היום אופציות נהדרות. אמר לי לא מזמן מישהו, מי יודע אם הקדוש ברוך הוא לא הביא לעולם את ההמצאה הזאת שקוראים לה אינטרנט, ולו רק בשביל הדבר הזה. כל כך הרבה אנשים מוצאים את זיווגם דרך האינטרנט. נתונים מראים, זה מעודכן לפני כמה שנים, ש6% מהזוגות הנישאים במדינת ישראל הכירו את בן זוגם דרך האינטרנט. כאחוז מתוכם מוכנים גם להודות בזה, אבל הדבר הזה רק הולך ועולה, והדבר הזה פותח בפנייך אופציות להכיר בחורים מכל הארץ, גם כאלו שבדרכים אחרות לא הולך שום סיכוי שבעולם לפגוש אותם ולהגיע אליהם. יש לפעמים בראש איזו מחשבה מטופשת ופרימיטיבית, כאילו אתרי שידוכים זה למיואשים ובעייתיים. זה שטויות. תמצאי שם המון בחורים מעולים, המון בחורות איכותיות, תורניות, נמצאים ברשת האינטרנט בכל מיני אתרי שידוכים. יש אתרים מיוחדים לדתיים, דוסי דייט, שדחנית, שניים וכולי וכולי, אני לא מכיר את כולם. יש אתרים להורים, אנשים שמחפשים בשביל חברים, כמו כולנו שדחנים, שושבינים, תמצאו אותם בקלות ברשת. אין שום סיבה שלא נשתמש בכלי שהקדוש ברוך הוא מציע לנו כדי למצוא את בן זוגנו. כשאנחנו רוצים להשיג משהו בחיים אנחנו משתמשים בכל האמצעים, למה כאן זה שונה? אותו דבר גם לגבי הנושא של פנייה לשדכנים. זה לא ארכאי וזה לא חרדי, זה לא אומר לי שום דבר, חוץ מזה שבאמת אני רוצה להתחתן. פנייה למישהו שמתמחה בקירויות זה דבר פשוט חכם. עושים את זה גם בכל תחום אחר בחיים, כשאני רוצה למצוא משהו שמתאים לי, זה יהיה דירה, מכונית, מקצוע. זה יכול לקצר את הדרך ולחסוך הרבה כאב ראש וכאב לב. יש הרבה צדיקים שעושים מלאכת קודש, להפגיש בין אנשים. יש כאלה שלוקחים על זה כסף, וזה בסדר גמור. גם אם הדבר הזה עולה כסף, אם יש משהו בעולם ששווה להשקיע עליו כסף, זה הדבר הזה. חוץ מזה, שזה בטל ב-60 מה שתוציא על השדכנים, לעומת הסכומים הענקיים שאת הולכת להוציא על החתונה המדהימה שלכם בבוא היום. יש גם את ארגון ישפה הזכור לטוב, שמחזיק במאגר של אלפי בנים ובנות איכותיים מכל הארץ. נקודה חמישית, שאני מציע לקחת בחשבון ולחשוב עליה, זה לא לפסול דברים בקלות. לבדוק טוב כל הצעה שמגיע אלינו, גם אם זה מהדודה הנודניקית, גם אם זה מהחברה של האחות של הסבתא של השכנה, ובראש שלה חולפת מחשבה, נו, מה היא בכלל מכירה אותי? אי אפשר לדעת מאיפה אלוקים ישלח לנו את הישועה. ובסדר, זה לא אומר שצריכה להיפגש עם כל תאילנדי שמציעים לך, אבל עד רבה, אם מציעים לך משהו, אם מציעים לך הצעה, וזה לא נראה לכם. הבן אדם לא מכיר אתכם מספיק טוב, אל תדחו אותם בכלליות, במילים כמו, אני תפוסה כרגע, אני כרגע באיזה הפסקה. לא, תסבירו בדיוק למה זה לא מתאים. זה לא מתאים כי אני כזאת והוא כזה ואני רוצה ככה וככה. תכוונו אותם כדי שבפעם הבאה באמת יוכלו להציע משהו הרבה יותר מכוון ולעניין. כמובן שאחרי כל פגישה שנפגשתם וזה לא הלך, לא הסתדר ביניכם, חשוב מאוד לחזור למי שהציע את זה ולהגיד לו תודה. באמת משקיעים הרבה, עושים טלפונים וברורים. אתם לא יודעים כמה השקעות יש עד שטלפון לפעמים מגיע אלינו. ואני אומר את זה קצת מניסיון אישי של מי ששנים השקיע זמן וכוחות וכסף בנושא הזה. באמת, השקעה עצומה על כל שידוך שמצליח, יכול להיות עשרות פספוסים וכישלונות, ובאמת צריך המון כוחות וסבלנות בשביל לעשות את זה. ולכן חשוב גם לחזק כל בן אדם שעוסק בזה, לחזור, להגיד באמת תודה רבה. יש כאלה שפשוט לא מעדכנים ולא מספרים ולא מכוונים, ואז השדכנים פשוט מתייבשים ומפסיקים להציע הצעות, וחבל מאוד. הדבר השישי והאחרון, אני קורא לו חשיבה מחודשת. שווה להקדיש איזשהו זמן לחשיבה ולהתבוננות על כל מה שעברתי עד היום בתחום ההיכרויות. לברר עם עצמי, אולי מישהו אובייקטיבי מבחוץ שמכיר אותי טוב, מה היה בפגישות עד היום? למה נפסלו קשרים? מצד מי זה נגמר? איזה מין דמות של בחור, של בחורה אני מחפש? האם זה באמת הבן אדם שמתאים לי? יכול להיות שהבחינה המחודשת של הדברים היא תוביל אותנו לשקול להחזיר מחדש קשרים ישנים, או אולי להרחיב את המעגל של ההיכרויות, של האופציות שאנחנו מוכנים לשמוע עליהם, מעבר למה שהיינו מוכנים בהתחלה. זה לא נכון לקרוא לזה להתפשר. לפעמים מתוך מבט בוגר, מבט בשל, מתוך הסתכלות רחבה, מתגלים דברים ומוכנים לנסות דברים שלא נוסו עד היום, ויכול להיות שזה בדיוק הדבר שבאמת חיכה לי עד היום. תדעו שלפעמים הסיבה שאני לא מתחתן, זה לא כי אין לי את אותה אחת שאיתה אני אמור לכרות ברית עולם. נמצאת בסביבה, אני פשוט לא רואה אותה. כי אני מסתכל בעיניים מאוד מסוימות על הדברים, ואם אני קצת אשנה את המבט, פתאום אני אשים לב שהיא שם, וזה יקרה. ואחרי ככלות הכל, אחרי כל הדברים, מנינו פה שש דרכים שונות, העיקר זה לא להתייאש. מאוד מצאו שיש תקופות ארוכות של יובש, ואחרי זה יש תקופות שמוצאים, אנחנו מוצפים בהצעות. להשתדל להתייחס לתקופה הזאת בתור משהו לא בדיעבד ולא מעצבן ולא מבאס. תקופה זה תהליך שצריך לעבור כדי להמשיך לבנות את עצמנו, ללמוד, להתקדם, לפתח תחומים, להרחיב אופקים. גם אם משמיים נגזר שזה ייקח עוד טיפה זמן עד שנרקוד גם בחתונה שלך או שלך, וזה יקרה בעזרת השם, אם נשקיע את הזמן עד שזה יקרה ולהתקדם ולהתמלא, מי שיזכה בך או בך בסופו של דבר רק יקבל משהו הרבה יותר טוב. ואחרון חביב, לא לשכוח, גם כשבעזרת השם תתחתן, תתחתני, לא לשכוח את כל החברים והחברות הלא נשואים, שעדיין מחכים לישועה שלהם, לעשות מה שאפשר כדי לעזור להם להגיע למקום שאתם תהיו בו. אשי, המון בהצלחה, תודה רבה, ונתראה בשמחות. להתראות.